דף י"ט עמוד ב', שתי שורות לפני הרחבות בנקודותיים. זה אומנם איזה סיום של הסוגיה הקודמת, אבל זה לא מחייב אותנו לדעת מה נאמר בסוגיה הקודמת. אנחנו אתמול ראינו ברייתא. בסוף הברייתא שנמצאת 10 שורות מלמעלה בדף שלנו, הברייתא אומרת, רב לזר ברבי שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. אז נקודתית הביאור של הדברים זה שאומנם אדם שיש עליו חובה, כי הוא נדר או נדב להביא קורבן תודה, הוא יכול לצאת על ידי הקורבן הזה בשלמי שמחה, מכיוון שלא נאמר בפסוק שצריך להקריב קורבן שלמים כדי לאכול בשר. כתוב ושמחת בחגיך ואין שמחה אלא בבשר. אז אם יש לו בשר של קודשים בגלל שיש לו את אותו בשר של קורבן תודה, אז הוא מקיים בזה את מצוות השמחה שלו. אבל ביחס לקורבן החגיגה, על זה אנחנו באים ואומרים שהוא לא יכול למלא את חובתו שנאמר בתורה וחגיתם אותו חג להשם, שהוא חייב להביא קורבן חגיגה. אי אפשר לשלם חובות בחובה אחרת שיש, כי אין חובה בה אלא מן החולין. אומרת על זה הגמרא, ויוצא בה משום שמחה ואינו יוצא בה משום חגיגה. פשיטה, דבר שבחובה הוא, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. וכי אני צריך שתספר לי שדבר שמוטל עליי כחובה, אז אני לא יכול לפרוע אותו ממאות מעשר שני? אני לא יכול לפרוע אותו מנדרים ונדבות אחרים? מתרצת הגמרא לא צריכה דאף על גב דפריש. מדובר בבן אדם שבזמן שהוא הלך והתנדב להביא את אותו קורבן תודה, הוא אמר על מנת שיצא בזה ידי קורבן חגיגה, כדבי מיני רב שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. וכך באמת שאל רש לקיש את גיסו רבי יוחנן, האומר הרי עליי תודה ויצא בידי חגיגה. אדם אומר, אני רוצה להתנדב קורבן תודה, אבל יש לי תנאי, בתנאי שזה מועיל לי בתור קורבן חגיגה כשאבוא לבית המקדש ביום טוב כדי לקיים וחגותם אותו חג להשם. הרי מי נזיר והגלח ממעות מעשר שני, כדי שהנזיר יוכל לגלח, דהיינו יום תגלחתו, הוא מביא 3 קורבנות. אני מוכן להיות נזיר, אבל התנאי שלי שפיראון המעות, את פיראון הקורבנות, אני אעשה מכפתי מעשר שני. מה הדין? מי אמר? שואל את הגמרא, מה הוא? מה הדין שלו? אתה רואה שרש לקיש שואל את זה. אמר לו, עונה לו רב יוחנן, נדור ואינו יוצא, נזיר ואינו מגלח. בא רב יוחנן ואומר לו, תראה ידידי, מכיוון שיש לנו מושג שנקרא אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, התורה חידשה פרשת נעים כאשר התחדש פרשת בני גד ובני ראובן. יש אפשרות להפות תנאי. אתה מקסימום יכול לבוא ולומר שהתנאי הוא לא חוקי, אז הקורבן שהוא רצה להביא בתורת נדבה לא יהיה קורבן, אז אין פה לא תודה ולא תנאי. ואני שומע, אומר לו רבי יוחנן, אבל כאן יש בעיה, הרי הלשון שלו, הדיבור הראשון שלו, מה הוא אמר? הרי עליי תודה. אז הוא כבר מדר קורבן תודה, וכיוון שאמירתו לגבוה, אמירה, זה כמו מסירה לאדיוט, אז הוא כבר נתן קורבן תודה, היסטוריה. עכשיו הוא רוצה לעשות תנאים, מי אתה שתעשה תנאים? החוזה סגור, שם אני אומר שאי אפשר לחזור. אותו דבר הרי מי נזיר. אז ברגע שהוא אומר הרי לי נזיר, הוא כבר קיבל על עצמו נזירות. עכשיו הוא רוצה לספר לי ממה הוא מביא את הקורבנות, זה היסטוריה, כי אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. מה יהיה אם הוא יעשה דבר הפוך? אומר תופות למעלה, ודווקא זה כאמר האחי, קודם הוא אמר את המעשה ואחרי זה הוא יצר את התנאי. אבל אם אמר איפה, על מנת שיצא משום חגיגה, אז הרי עליי תודה. לא, שמה באמת אין החנמי, הוא לא יתחייב בקורבן תודה אם הוא לא יכול להביא את הקורבן בתורת חגיגה. מאיפה סוף סוף לוקח את זה? אומרת הגמרא, הוא גברא דאמר לו, הבלו ארבע מאזוזי לפליני, ולינסף ברתי. 400 זוז זה לערך בשפה שלנו 200-250 אלף שקל. בן אדם היה שחיזמרה, דהיינו, אדם כזה, כפי שרשי קורא לו, מצווה מחמת מיטה. יש לנו כלל, דברי שחיזמרה ככתובים וכמפורים. כי ברמה עקרונית, אדם שאומר דבר, הדיבור לא מחייב שום דבר. אמרתי, לא אמרתי שאני אציין כידוע. מה כן? אם אדם עושה קניין, הקניין זה גמירות דעת, הקניין זה מחייב. אנחנו באנו ואמרנו שבעיקרון דברי האדם זה דברים, אבל לא קניין. מה שאין כן למשל לגבי ההקדש, אמירתו לגבוה, יש לה דין כמו קניין, לפו מעלת ההקדש, כמסירתו, כמו הקניין אצל האדיות. דברי שכיב מרע ככתובים וכמסירים, חזל באו ואמרו, מכיוון שהשכיב מרע הזה הוא אדם כזה שנוטה למות, מכיוון שהשכיב מרע הזה, אם אתה לא תשמע את מה שהוא רוצה, אתה ממהר את מיטתו, ואתה מבין שבמצב שלו קשה לו עכשיו לשבת לכתוב, לעשות דין ודברים, אז דברי שכיב מרע יש להם מעמד ככתובים וכמסורים. זה אומר את הגמרא. יושב בן אדם שהוא שכיב מרע, שהוא מצווה מחמת מיטה, ואומר אני רוצה לתת למוישה 400 זוז, אני גם רוצה שהוא ינסה לביתי. נכון שאנחנו מבינים היטב שלמה הוא נותן לו 400 זוז, מה הוא אוהב אותו? הוא רוצה שהוא ינסה לביתו. אבל מכיוון שדברי שחימר התכתובים וכמסורים, הוא כבר נתן לו 400 זוז. עכשיו אם הוא רוצה, אומרת הגמרא, איבאי אמר הפאפה 400 שקיל, קודם כל הבוחר לוקח לעצמו את 400 זוז. עכשיו הוא ברתי את ביתו, איבאי נציב, איבאי לא נציב. אומרת הגמרא תמה, זה אמר הבולי ולינסיב. אבל היא אמר לינסיב והבולי, אם הוא היה אומר יישא את ביתי ותתנו לו, היא נציב שקיל, והיא לא, לא נציב, לא שקיל. זה לא חידושים. זה בא לומר דבר אחד, שמתי דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים? כאשר המעשה קודם לתנאי. אבל אם התנאי קודם למעשה, וזה היה המקור של תופות, שתופות אומר שאם הוא היה אומר קודם, הרי עליי למשל למקרה הראשון, הרי זה קורבן חייב בתנאי וכולי, אז זה באמת היה מועיל. אומרת הגמרא, יציב מריי מר וכאמר להשמעתה משמי דנפשי, את כל הדין ודברים האלה שאנחנו הזכרנו כרגע, דהיינו אדם שבא ואומר, אומר הרי עליי תודה ואצא בידי חגיגה, הרי לי נזיר ואגלח ממעות מעשר שני, אמר את זה רבינה מנפשו. אמר לרבינה למרימים אתון, הכי מתנו לה, אתם מביאים את הדברים בשם עצמכם. ענן אצלנו כדבי מן הרשקיש מרבי יוחנן מייטין על עדיינו, זה היה שאלה ותשובה, וכך הורה רבי יוחנן. וכיוון ש... מעניין אותי מאוד לדעת שזה הוראה של רבי יוחנן, כי הוראה של רבי יוחנן זה כבר דבר המחייב. אומרת הגמרא נושא חדש, כדי להבין היטב את הדברים אנחנו נאמר את זה לאט ונחבור. העיקרון, יש לנו דין שנאמר בפסוק. אולי אפשר להקדים ולומר, כל קורבנות היחיד כמעט טעונים סמיכה. זאת אומרת שכשהבעלים מביא את הקורבן, הוא מחויב לסמוך את שתי ידיו על ראש הבהמה ולומר מה שאומרים, תלוי באיזה קורבן הוא נמצא. דין סמיכה. בתורה כתוב מפורש, גם לגבי עולת נדבה וגם לגבי שלמי נדבה, שצריך לסמוך את ידיו על הבהמה. מה קורה בעולת חובה? מה קורה בשלמי חובה? פסוק אין לנו, אבל פסוק ודאי קיים לגבי נדבה. לגבי קורבנות ציבור, רק שתי קורבנות מחייבים אותנו בסמיכה, מה שנקרא פר אלם דבר של ציבור. אם בידים הורו לציבור בדבר שזדונו קרת ושגיגתו חטף, והתברר שבידים טעו, אז הציבור מביא פר אלם דבר של ציבור או סעירי עבודה זרה. שוב, אם בידים הורו בדבר שהוא עבודה זרה, הוראה וטעות, ועל פי הם עשו רוב ציבור, רוב שבטים, זה כבר בגמרא, מביאים פר סעיר ושמה סומכים. חוץ מזה, כל קורבנות הציבור, התמידים, המוספים וכו', אין עליהם דין סמיכה. והגמרא אומרת, תני תנא קמי דרב יצחק בר אבא, שנה אותו אומר ברייתות, שנה התנה, לפני רב יצחק בר אבא. כתוב בברייתא, ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. אומר רש"י, הפסוק הזה מדבר על יום השמיני למילואים, כאשר משה רבינו חונך את המשכן, וביום השמיני נכנס אהרון ובניו, וזה היה בראש חודש ניסן. בין הקורבנות שנצטווה אהרון להקריב באותו היום, היה קח לך עגל בן בקר לחטאת, ועיל לעולה. זאת אומרת שאהרון נצטווה באותו היום לקחת, ועל זה נאמר ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. שואלת הברייתא כמשפט, או מבאר את הברייתא כמשפט, עולת נדבה. לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה. זאת אומרת, מכיוון שהפסוק שמלמד את הדין של סמיכה על קורבן עולה, הפסוק מדבר בדווקא בעולת נדבה, כי כתוב בפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן, ככה מתחילה הפרשה. אדם כי יקריב פירושו של דבר בבדבנה. אם הוא רוצה, הוא מקריב. אם הוא לא רוצה, הוא לא מקריב. בחובה אין אם. בחובה חייבים. זאת אומרת שהפרשה עוסקת בעולת נדבה. ועל זה נאמר, ושמח ידו על ראש העולה. מה קורה בעולת חובה? באה התורה ומלמדת אותנו ביום השמיני למילואים. ויקרב את העולה, זה עולת חובה, הוא נצטווה. ויעשה כמשפט כמו משפט של עולת נדבה. אז כמו שבעולת נדבה סומכים, גם בעולת חובה סומכים. עד כאן דברי הברייתא, שפתם ולא פירש. דהיינו, מי הוא בעל הברייתא, איני יודע. אומר לו, אמר לי, אומר אותו רב יצחק בר אבא לתנה, דאמר לך מני, בית שמאי. אתה יודע מי אמר את הברייתא הזאתי? זה בשיטת בית שמאי. מדוע? דלא גמירי שלמי חובה משלמי נדבה. דאי בתילן, כיוון דגמירי שלמי חובה משלמי נדבה, עולת חובה נמי לא תיבה אקרא. דגמירי מעולת נדבה, ואנחנו מסבירים. אנחנו למדנו אתמול משנה. המשנה אומרת כלשון הזו. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים, מדובר על יום טוב, ואין סומכים. ובית הלל אומרים, מביאים עולה ושכמים וסומכים. מבינה הגמרא, כך מסביר לנו רב יצחק בר אבא, מהי מחלוקת בית הלל ובית שמאי? עוד פעם, בית שמאי אומרים, מביאים קורבן שלמים, דיינו, שלמי חגיגה, שלמי שמחה, אבל לא סומכים. ובית הלל אומרים, מביאים וסומכים. אומר הבא, אתה יודע מה המחלוקת? האם צריך לסמוך על שלמי חובה? מכיוון שהתורה אומרת רק לגבי שלמי נדבה וסמכו, מה הדין בשלמי חובה? אומרים בית שמאי, אין שם דין סמיכה. באים בית הלל ואומרים, יש שם דין סמיכה. מאיפה בית הלל לוקחים שבשלמי נדבה יש סמיכה? שבשלמי חובה יש סמיכה? כנראה שהם לומדים מה שנקרא בניין אב. מכיוון שהתורה אומרת מפורש לגבי שלמי נדבה שיש דין סמיכה, מסתבר שגם בשלמי חובה, שזה אותו קורבן, יש סמיכה. ואם ככה, כשאני מדבר על עולת חובה, כמו שבעולת נדבה כתוב מפורש בפסוק שיש דין סמיכה, מסתבר שבאותו בניין אב, במה מצינו, גם בעולת חובה יש סמיכה. אז אני לא צריך פסוק שנאמר כמשפט כדי שהפסוק ילמד אותי שבעולת חובה יש סמיכה. הבמה מצינו, הבניין אב, מלמד אותי לבד. ואם ככה, מה ההבדל? כמו ששלמים יש בניין אב, אז גם לעולה יש בניין אב. לא ראינו שום חילוק ביניהם. בית שמאי שלא לומדים ככה, בית שמאי באים ואומרים, תראה, אל תדמה את הדין של שלמי חובה לשלמי נדבה. שלמי נדבה זה דבר שקרב כל יום, תקם בבוקר, אתה רוצה לתת נדבה? לבריאות, תיתן נדבה. ומכיוון שכן, אנחנו באים ואומרים שגם יש דין סמיכה, אבל דבר שהוא חובה, שהוא בא פעם בכמה זמן, רק בזמנו, שמה לא יתחדש פרשת סמיכה. יש לי פרחה על הבניין אב, זה הכוונה. בניין אב, ובמה מפינו, אנחנו מזמים מקרה למקרה. כל פרחה מוצדקת כדי להפריך את הדבר. אז יש פה מחלוקת עקרונית בין בית הלל לבית שמאי. בא רב יצחק בר אבא ואומר, בהכרח, הברייתא שנזקקת ללמוד שבעולת חובה יש דין סמיכה, והיא לומדת את זה דרך הפסוק ולא דרך בניין אב, בהכרח זה בשיטת בית שמאי, כי לבית הלל יש בניין אב, לא צריך פסוק. אנחנו חוזרים. אמר לי, דאמר לך מני, מי הוא בעל הברייתא? בית שמאי. דלא גמיר שלמי חובה אצלנו במשנה, ולכן לא סומכים משלמי נדבה. דאי בית הלל אצלנו במשנה שאומרים שבשלמי חובה סומך, כן, אם על דגמיר שלמי חובה משלמי נדבה ובמה מצינו, אז גם עולת חובה נמי לא תיבא יקרא. דגמיר מעולת נדבה. שואלת על זה הגמרא ואומרת, וממי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמירי, דילמה מעולת חובה גמירי, ועולת חובה גוף הבא יקרא. אומרת הגמרא, מי אמר לך? אולי גם בית הלל במשנה בעיקרון מסכימים עם התבנית של בית שמאי. אי אפשר ללמוד במה מצינו מחובה, מנדבה לחובה. למה? כי נדבה היא מצויה, אפשר להביא בכל יום, וחובה זה רק פעם בזמן. אז מאיפה לקחו בית הלל במשנה שבשלמי חובה סומך? כי גם הם לומדים את הפסוק ויעשה כמשפט, והתחדש לנו שבעולת חובה יש סמיכה. אז כמו שעולת חובה סומך, גם בשלמי חובה סומך, אבל גם הם זקוקים לפסוק, והברייתא מתקיימת בין לבית הלל ובין לבית שמאי. מטרפת הגמרא, לומד חובה מחובה, כי אין לי תפיחה של שווים. לא, מויעשה כמשפט, מפסוק. אז הפסוק הזה אני יכול, שואלת מיד הגמרא, מה ישנה משלמי נדבה דלא גמירי? רגע, מה אכפת לך באמת ללמוד בניין אב? למה אני לא אומר שלמים משלמים? וכמו שבשלמי נדבה פסוק מפורש סומך, אז גם בשלמי חובה, שכן מצויים, כי יש לי פרחה. כי אני בא ואומר, איך אתה רוצה לדמות דבר שהוא מצוי לדבר שאינו מצוי? אז צריך להדגיש, כשמדברים על בניין אב, אז כל פרחה הקלה ביותר, אם הייתי יכול לומר, זה הזנב שלו למעלה וזה הזנב למטה, זה כבר פרחה. ברגע שזה לא דומה ב-100% לא אומרים בניין אב. אז מה הטענה שלך לבניין אב? בגלל שכן מצויים מעולת חובנה מלוגמירה שכן כליל. מה אתה רוצה ללמוד לי? את שלמי חובה מעולת חובה. איך? במה מצינו? כי מצאת קורבן חובה שסומך, אז מסומך גם בשלמי חובה שהם חובה, הוא סומך. יש לי פרחה. מה לעולה שכן כליל, חמור, עולה כולו לפני השם? שם נאמר דין סמיכה. שלמים שזה לא כליל, אין בו דין סמיכה. אז מה ראית לבוא ולחלק? מטרס את הגמרא. עקיין מביניה, אומרת הגמרא, אתה צודק ב-100%, די. באמת אני חובר ומדגיש, הברייתא מתקיימת בין לבית הלל ובין לבית שמאי. כי גם בית הלל במשנה, שבית הלל אומרים שבשלמי חובה סומך, הם לא לומדים את זה כבניין אב, וממילא לא צריך ויעשה כמשפט. על הבניין אב יש לי מעתיר חש שכן שווים, מצויים, בכל יום. מאיפה המקור שלי? מעולת חובה. אי בעולת חובה יש לי פרחה, שכן כליל, אז בוא תלמד את זה ממה שנקרא הצד השווה. אני אגיד לך, תדע מאיפה אני לומד? משלמי חובה. שלמי חובה משלמי נדבה. מה תטען לי? מה לשלמי נדבה? שכן מצויים. עולת חובה תוכיח, שהיא לא מצויה ותומך. רגע, מה לעולת חובה שכן כליל? שלמי חובה יוכיחו שאינם כליל ותומך, וחזר הדין. לא ראי זה כאי זה מלא, הצד השווה, קורבן יחיד, טעון נסחים, אז גם יש עליו דין סמיכה. אומרת הגמרא, בית הלל עובדים את זה מהצד השווה. עולת חובה במקרה דנן, כן? יש גם עולת חובה שהיא קורבן ציבור. יש גם שלמים שזה קורבן ציבור וזה חובה. בחג השבוע, פעם אחת, כיסי עצרת. אומרת הגמרא, ליחיד, אדם שהתחייב להביא קורבן, נדר להביא קורבן. או ביונטב יש לו דין, עולת ראייה, ולא יראו פניי ריקם, זה עולת חובה. אומרת הגמרא, וסברי בית שמאי שלמי חובה לא באו סמיכה? ככה אתה טוען לי במשנה. כשאתה מבין פשט במשנה, למה נשיא בית הלל בית שמאי לא סומך? כי לא צריך לסמוך. והתניא למד בברייתא, אמר רב יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה שצריך. כולם מסכימים שצריך לסמוך. על מה נחלקו? על המושג של תכף לצמיחה שחיטה, שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל אומרים צריך. אומרת הגמרא, אתה יודע מה המחלוקת? כולם מסכימים שאי אפשר להקריב בלי לסמוך. מה כן? השאלה אם חייב להיות תכף מיד לפני השחיטה צמיחה. כי נכון שבפסוק זה מופיע וצמח ושחט. באים בית שמאי ואומרים מה פתאום? יש דין צמיחה, יש דין שחיטה, אל תחבר. אז בערב יום טוב מותר לסמוך, סומך. ביום טוב בבוקר פותחים את המזבח, מקריב. ואם בית הלל אומרים, אתה יכול מאתמול לסמוך להיום, צריך תכף לסמיכת שחיטה. אז אין לי ברירה, זה חלק מהקורבן, אני עושה את זה ביום טוב. זאת אומרת, אבל גם לפי בית שמאי, ודאי שצריך לסמוך על שלמי חובה. איך אתה אומר שאינו סומך? אומרת הגמרא, הוא, רב יצחק בר אבא, שדן עם הברייתא, הוא דאמר כהאי תנא, הוא סובר כמו תנא אחר, זה תניא. אמר רב יוסי בר יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה שצריך, ומילתא דפשיטא, גם בית שמאי מודים. על מה נחלקו? על הסמיכה עצמה, שבית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך, נמצאנו למדים. שורה תחתונה, לפי בית הלל, כל קורבן טעון סמיכה. אני מדבר עכשיו על קורבנות היחיד, על קורבנות היחיד, כל קורבן טעון סמיכה, בין אם זה עולה או שלמים של נדבה שמפורש בפסוק, בין אם זה עולה או שלמים שהם בחובה. מה המקור? כאן יש לנו מחלוקת. לפי הסל כדעתך נקרא לזה, כי יכול להיות שיש לנו שיטה כזו. אז לפי הפירוש הראשון לומדים את זה במושג של במה מסינו, בניין אב, לומדים שלמי חובה משלמי נדבה, עולת חובה מעולת נדבה. לפי הפירוש לומדים את זה דרך במה מסינו, דהיינו ויעשה כמשפט מלמד על עולת חובה, ואת הדין הזה של שלמי חובה לומדים מעולת חובה ומשלמי נדבה, כפי שדיברנו בצד השווה. לפי בית שמאי יש מחלוקת תנאים מעדים. יש תנא שסובר שגם בית שמאי מודים שגם בשלמי חובה טעון סמיכה. יש תנא שאומר שבשלמי חובה אין טעון סמיכה, ורק בקורבן עולת חובה שמה נאמר ויעשה כמשפט. אומרת הגמרא, פנו רבנן, מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב. הלל מגיע לעזרה והוא בא עם הקורבן עולה שלו כשיטתו, כי הרי בית הלל סוברים שמביאים עולת ראייה ביום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, כמי אמרו לו, מה טיבה של בהמה זו? הם הרי יודעים שהלל סובר שצריך להביא עולת ראייה, אבל הם הרי עוכבים שאסור להביא עולת ראייה, רק שלמי חובה אפשר להביא, אבל עולת ראייה, כיוון שזה עולה כליל, אינו קרב ביום טוב. תגיד לו, מה זה הבאמה הזאת? אמר להם, נקדאי, ולזבחי שלמים, לבעתיה. הרי קורבן עולה בה רק מן הזכר. אז הוא אומר להם תשובה, זה נקבה. והבאתי זה לשלמי חגיגה, שלמי שמחה, שזה גם בית שמאי מודים שמותר לעשות. שיש, שיבינו. מה הוא אומר להם? נקבי. קשקש להם בזנבה. הם לא בקו, הילל אומר. עפה להם סימן עם הזנב, שזה נקבה, עודו. והלכו להם. ואותו היום גברי ידם של בית שמאי ובית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותם. אז למעשה חילל בא ואומר דבר שאינו אמת מפיו, כי משנים מקרי דרכי שלום. כנראה שגם הלל יודע את הפרשת שבוע הקודמת, ששם הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, למה צחקה שרה לאמור? ואדוני זקן היה הסיפור, ומה הוא אמר לו? ואנוכי זקנתי. אז איך הקדוש ברוך הוא מוציא דבר שאינו אמת מפיו? כי משנים מפני דרכי שלום. אז במקום עכשיו להתחיל בעזרה מחלויקס ויתחילו לברוק אבנים ויהיה בלגנס, אז הוא עושה דבר פשוט. רבותיי, כמו שאתם, זה בכלל נקבע, הם הלכו, עכשיו הוא מביא את העולת חובה שלו. המעשה הזה גרר התנצחות במקום. וכנראה היו יותר מתלמידי בית שמאי שם, וביקשו לקבוע הלכה כמותם, דהיינו רצו להוציא הלכה לדורות שבאמת אבינו שעולת ראייה לא מביאים ביום טוב. והיה שם הזקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, הוא בבא בן בוטה שמו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל. אמנם הוא היה נוהג כבית שמאי, אבל הוא ידע שלמעשה הלכה בהלכה הזאת קבועה כבית הלל. ושלח שליחים, והביא כל צאן קדר שבירושלים. אמר להם, תביאו לי לכאן, ומידן בעזרה, את כל הבהמות המעולים שיש בירושלים. שואל מי התוספות במקום, מתי מותר להחליף חולים בעזרה? אומר התוספות במקום בעזרה, בהר הבית. ואמר, כל מי שרוצה לסמוך, יבוא ויסמוך. והיום גם מכירים את זה. בא אחד וספנסר, בלי להזכיר שמו. החליט שהוא עושה לכולם. ואותו היום גברה ידן של בית הלל, וקבעו הלכה כמותם. אז ממי למה היה התוצאה? שהתאפו בו יותר תלמידי בית הלל, ופסקו להלכה כבית הלל שעולת ראייה קרבה ביום טוב. ולא היה שם אדם שירער בדבר כלום. וכך נקבע הלכה לדורות, שגם עולת ראייה סומכים ומקריבים ביום טוב. שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל. אומר רש"י במקום, זה כבר מקרה חדש, מקרה מאוחר יותר. שוב הרע אירוע, שהיה אחד כבר, זה לא הלל, זה תלמידי בית הלל. שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה, מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי. אמר לו, מה זו סמיכה? מה, אתה לא יודע שאנחנו בית שמאי אומרים שאסור לסמוך על הבהמה? אתה עובר על איסור דה רבנן? מה פתאום אתה סומך? אסור להשתמש בבהמה. אמר לו, מה זו שתיקה? מה זו שתיקה? אמר לו, מה זו שתיקה? התשובה האמיתית זה היה קורבן עולה. זה היה קורבן עולה. אתה בא ואומר, אז למה אתה בכלל מדבר איתו על הסמיכה? דבר איתו על העולה? שואל טוב. שואל טוב. אבל זה היה הסיפור. אומרת הגמרא, עונה לאותו תלמיד, מה זו שתיקה? שתקו בנזיפה והלך לו. אז הוא בעצם מה אמר לו? מה אתה צועק? לך דברר הלכה. אז הוא קיבל את הנזיפה והלך לו. אמר הבעל, הילקח. היי צובה מרבנן, אמר לחברי מילטה, כשמישהו פוגע בך, אומר לך איזה הלכה או תוכחה שלא אגונה, לא להדר לי מילטה ספין לי מה הייתי אמר לחברי. די הוא אמר לי, מה זו סמיכה? בלבד, זה כמה הדר לבאותו מטבע, מה זו שתיקה? נמדה תורה דרך ארץ. אתה הולך, תורף לך ברחוב, אתה יודע לנהוג? תשאל אותו, מה אתה יודע לנהוג? אבל אל תגיד לו, שים למד וכו'. אל תעשה מזה. במטבע שהוא מדבר איתך, תאמר לו בחזרה. אבל לא מעבר לזה. אז באמת הוא מאיר הערה מאוד חזקה, את ההערה הזאת היא שואל סוף סוף במחפת מועד קטן. לא שאני ראיתי מועד קטן, יש פה מערשה שמצטט את התוצבות. והמערשה מביא בסוף סוף פרק כמה צריכה וחגיגה, הוא הדין, ומתי למימר, מה זו עולה? שהם אומרים שלא להבין, אלא לא הבין שהיה עולה. אבל הסמיכה שראה לפנת הקפיד. בקיצור, בא סוף סוף במסכת חגיגה, ואומר ככה, תשמע טוב, כשאתה אותו תלמיד של בית שמאי רואה את התלמיד של בית הלל, הוא בכלל לא שם לב אם זה זכר או נקבה, הוא לא שם לב אם שלמים או עולה, הוא ראה אותו סומך, תחיל לצעוק, מה זה סמיכה? איסור דרבון עולה, אתה ואתה. אז הוא שינח אותו. במעשה הראשון היה סיפור הפוך. בא הלל, יכלו לבוא ולשאול את הלל, תגיד לי, מה אתה סומך? הרי אסור לצמוך, לא. הם ראו אותו מוביל בהמה. אז הם שואלים אותו, עולה או שלמים, זכר או נקבה? שלבים, בסדר, אתה יכול להמשיך. אומרת הגמרא, תניא, וכאן הגמרא מבארת מה היה הדין ודברים שהיה בין בית הלל לבית שמאי. דהיינו, מה בית הלל עונים לבית שמאי, למה לשיטתם כן אפשר להביא עולת ראייה. המקור הוא קל וחומר. הגמרא מביאה בשני צורות איך אפשר ללמוד את הקל וחומר, ומבארת הגמרא, תניא. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ומה במקום שאסור להדיות מותר לגבוה, שבת קודש, אסור לבן אדם לשחוט אפילו עבור צורך אוכל נפש. ועם כל זה, את החובות, את העולת התמיד, את המוספים, מקריבים בבית המקדש. מקום שמותר להדיות, אין עודים שמותר לגבוה, יום טוב, שאני יכול לשחוט בשר עבור אוכל נפש, ודאי שאני יכול להביא את העולה ששייכת לגבוה. אמרו להם בית שמאי, נדרים ונדבות יוכיחו שמותר להדיות ואסור לגבוה. הרי גם אתם בית הלל מודים שנדר ונדבה הם מקריבים ביום טוב. אם הקל וחומר נכון, למה שלא תוכל להקריב נדרים ונדבות? הרי גם זה צורך גבוה בהכרח שהקל וחומר הוא לא קל וחומר. אמרו להם בית הלל, מה לנדרים ונדבות שהם קבוע להם זמן? תאמר בעולה טריה שקבוע לזמן, איך אתה מדמן? אני דון דומה לראיה. נדרים ונדבות אתה יכול להביא היום ומחר ובעוד חודש ובעוד חודשיים ובעוד חצי שנה, אז ממי מכיוון שאין להם זמן קבוע זה לא דוחה את המועד. אבל עולה טריה נאמר לגבי החג, ולא יראו פני ריקם. אמרו להם בית שמי, עפזו, גם העולה טריה הם קבוע לזמן. דתנן מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג חוגג בולך כל הרגל כולו, ויום טוב האחרון של חג. יש לנו דין שאדם שלא הספיק להביא עולה טריה ביום טוב ראשון, הרי הוא מביא בכל ימי חול המועד, ואפילו בשמיני עצרת, שהשמיני עצרת הרי הוא חג בפני עצמו לעניין פזר קשב. פה אני בא ואני אומר שיכול להביא. אומרים להם בית שמיים, איך אתה? בית הלל, מה אתם מדמים בכלל? עונה הגמרא, אמרו להם בית הלל, טעות, אז זה קבוע לזמן. דתנן, עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, בית שמאי באים ומביאים ראיה מנדרים ונדבות. אומרים להם בית הלל, נדר ונדבה אין לו זמן קבוע. באים בית שמאי ואומרים, גם עולה טריה אין לה זמן קבוע, כי אפשר להביא ביום טוב, אפשר להביא בשבעת ימי חול המועד, אז מה אתה רוצה? עונים להם בחזרה בית הלל, טעות. בכל נדר ונדבה, גם אם לא הבאתי במועד, בשבוע, יש לי זמן במשך כל השנה. אז זה נקרא לא קבוע לזמן. אבל דבר שקצוב לזמן מסוים וזמן קצר, אז עלול להיות מאוד שיהיה לו אונס. אז אם עכשיו הוא נמצא ביום טוב, ואפשר בעיקרון להביא את זה, כי זה עולה טריה, אני רוצה שיביא ביום טוב, כי זה נקרא קבוע לו זמן. אמרו להם בית שמי, ועלו כבר נאמר לכם ולא לגבוה. האם בית שמי בטענה חדשה? הוא לבדו יעשה לכם, זהו הפסוק שמדבר על ההתר של אוכל נפש. הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגבוה. אז איך אתה רוצה להקריב קורבן לגבוה? הרי אין היתר בדבר. אמרו להם בית הלל, אבל בעלו כבר נאמר להשם וחגותם אותו חג להשם. כל זה להשם. נו, אז אם כן מה תלמוד לומר לכם? אז מה זה הלכם? לכם ולא לקוטים, לכם ולא לכלבים. אתה יודע מה הלכם בא לומר? מתי מותר לעשות אוכל נפש? רק עבור ישראל. אבל לבשל עבור נוכרי אתה לא יכול ביום טוב. לבשל דוגלי עבור הכלב אתה לא יכול ביום טוב. חשוב. אז לא ידעתי. אז אם יש לו לא מוכן, לבשל יהיה אסור לו. אומרת הגמרא, עד כאן המשא ומתן בין בית הלל ובית שמאי לפי הלשון הראשונה. אבא שאול אומרה בלשון אחרת. אבא שאול מציג את הקל וחומר שטענו בית הלל לבית שמאי בלשון אחרת. למה בית הלל אוחזים שמותר להביא עולה טריה ביום טוב? ומה במקום שקירתך סתומה, קירת רבך פתוחה? כי פשוטו, שבת אתה לא יכול להדליק את התנור שלך, אבל בבית המקדש את המזבח מדליקים. במקום שקירתך פתוחה, יום טוב, אין עודין שקירת רבך פתוחה? אז ודאי שקירת רבך תהיה פתוחה. וכן בדין שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן. אתה רוצה? יש לי גם סברה. אתה יושב בבית, אוכל כל טוב, נגמר, אתה שוחט עוד חולים ועוד חולים, ובבית המקדש יביאו את העולת חובה, את המוספים, ובזה ייסגר המזבח, כל היום יהיה בטל, זה לא דרך ארץ. שואלת הגמרא במה הייתה מפליגים. שאלת הגמרא מתחילה, כי לכאורה בית שמאי פתאום סתמו הפה. בפעם הראשונה כשהבאנו את הקל וחומר מרבנן, קופצים בית שמאי ואומרים, נדרים ונדבות יוכיחו. למה פה בית שמאי לא באים ואומרים את אותו מטבע? אתה שואל אותי שלא יהיה קירתך פתוחה וכו'? נדרים ונדבות יוכיחו. שלא קרבים ביום טוב, אז שולחן רבך סתום ושולחנך פתוח, למה איזה אתה לא שואל? עונה הגמרא, ומה היית מפלגה? זה גופה. מר סבר, אבא שאול אומר, נדרים ונדבות קרבים ביום טוב. אז אם נדר ונדבה קרבה ביום טוב, אין מקום לשאול נדרים ונדבות יוכיחו. ומר סבר, רבנן, הם קרבים ביום טוב. אז יש לי שאלה טובה, נדרים ונדבות יוכיחו. אמר אבונה, לדברה אומר, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. לא תימא מדאורייתא מיסחא הדא, ורבנן הוא דגזרו בו גזירה שמא ישעה. אל תטעה לחשוב שלמעשה מדאורייתא מותר להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. רק באו רבנן ואמרו, תראה, הבן אדם הזה עלול לשמור על הקורבנות שלו, כי הרי במועד יש דין של שמחה, ואין שמחה אלא בבשר. אז במקום שיצטרך להביא עוד בהמה, הוא אומר, נשמור את זה למועד, ולשחוט את זה במועד, ויהיה לי בשר. ואז עלול להיות מצב שהוא נאנס ולא עלה לרגל, ואם הוא לא עלה לרגל הוא כבר עובר באיסור בעל פה אחר. אז אולי לכן באו רבנן ואמרו, אין אפשרות להביא נדרים ונדבות ביום טוב, אלא אפילו מדאורייתא נמי לא חזרו. והראיה, דאשתי עליכם דחובת היום לילו ולקה למגזר שם הישה, ולא דוחה לו את השבת ולא את יום טוב. ויש דין שבחג השבועות מביאים שתי הלחם. שתי הלחם זה המטיר של החדש במקדש. שתי הלחם האלה צריך לאפות את זה מערב יום טוב, ואם הוא לא עפה זה לא קרב. למה שאני לא אתן לו לאפות ביום טוב? הרי מה אתה אינו? אם נדרים ונדבות לא קרבים ביום טוב, זה רק בגלל שיש איזה תקנה דרבנן. והסיבה היא שמה ישה. מתי שיהיה שמה ישה? דבר שזמנו לפני החג, אז אתה עלול להשחות אותו לחג. אבל הרי זה קיים רק בחג. שלמי חובה באים רק בחג. כיסי עצרת באים רק בחג. אז איזה שמה ישה יש? ובכל זאת אתה אומר שהוא לא יכול להקריב, כי נדרים ונדבות לא דוחים את היום טוב. נדרים ונדבות אי אפשר לבור לעפות ולבשל בעבורם. מסיים את הגמרה. איבא אלו. לדברי האומר, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. עבר ושחט מים. בסדר, אסור. הגיע לבית המקדש בלי לשאול שאלות, שוחט, ואז אומרים לו, אדוני, נדר, נדבה, איך אתה מביא ביום טוב? השאלה שעומדת בפנינו, לזרוק את הדם או לא לזרוק את הדם? רב אמר, זורק את הדם על מנת להתיר בשר באכילה. כן, מותר לזרוק, כי הרי אחרי זה הוא יוכל לאכול את הבשר. ולאכול את הבשר זה צורך אוכל נפש. רב ברבון אמר, זורק את הדם על מנת להתיר אמורים לערב. אפילו אם הוא לא יאכל את הבשר. יש אמורים, הוא רשאי, ורק בערב הוא יוכל להקטיר, כי ביום טוב הוא לא יכול לשרוף, כי זה לא שייך אליו. מה היא ביניו? יקבל היום את מה בשר, או שעבד. לרב לא זריק, לרב ברבון הבריק, אם אין לי בשר, לפי רב הכל מה שהתארתי לצורך אוכל נפש. אין בשר, כי הוא נאבד, כי הוא נטמע, אז אי אפשר כבר לזרוק את הדם. לפי רב ברבון יש אמורים, זה מספיק סיבה. אומרת הגמרא, מי טבעי. יש בתוספות, תוספות אומר, יחלת להגיד דווקא מן ההפוכה. שואל תוספות, ואם תאמר, מי מביא כביני הוא כנון, שנטמאו אמורים או שנאבדו, אבל יש בשר. למה אתה מדבר על מקרה שאין בשר ויש אמורים? תביא מקרה הפוך. אין אמורים, אבל יש בשר. זה לרב הזריק, הועיל ואיק הבשר, ולרב הברבון הלא זריק, כיוון שנטמאו אמורים. ותראה את הרב רבשים של מקוצי, דרבה ברבון המודה לה, דרבה, וזורק את הדם על מנת להתיר באכילה. דעה וצורך אוכל נפש, ושמחה תיאור טוב. אבל הוא מוסיף עלי, וכאמר אפילו נטמא בשר, זורק את הדם על מנת להתיר אמורים לערב. אחרי זה יש לתוספות נשייה, הרי לא אוכלים את הבשר לפני שמקטירים את האמורים. אז איך הוא יאכל את הבשר אם אין אמורים? אז תוספות רביא בסוף השורה למטה, ויש לומר, דעה חויל ואין יכול להתיר האמורים מבעוד יום, אז כאילו נעדו ונטמאו. המסר הוא כזה, הרי קודם צריך להקטיר אמורים ואחרי זה לאכול את הבשר. עכשיו להקטיר את האמורים אתה יכול רק במוצאי יום טוב. את הבשר אתה רוצה אוכל נפש ביום טוב, אבל אי אפשר לאכול בשר לפני האמורים. התשובה היא, כשסוגרים לך את הידיים זה כמו נטמא או נאבד, ואם אין אמורים אז אוכלים בשר. תסתכל על זה כאילו אין אמורים. מסיים את הגמרא מי טבעי. למדנו בברייתא כבשי עצרת. כבשי עצרת זה אותם שלמים שבאים פעם אחת, אין בה כל השנה, אין שלמי ציבור חוץ מחג השבועות. חג השבועות מביאים שתי כבשי עצרת, שהם קורבן שלמים של ציבור, ששחטן שלא לשמן, הוא שחט את זה לשם עולה, או ששחטן בין לפני זמנם בין לאחר זמנם, לפני החג, אחרי החג. אדם יזרק והבשר יאכל, כי המשנה הראשונה במסכת זבחים אומרת, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז אני זורק את הדם, אז זה לא עלה ידי חובה. ואם הייתה שבת, אבל אם נפל חג השבועות או היום לפני בשבת, לא זורק, ואם זרק, הוא הוצא על מנת להקטיר אמורים לערב. לכתחילה שלא יזרוק. אם במקרה הוא זרק את הדם, אז את האמורים הוא יכול להקריב רק בערב. אם זרק, דיה בדין לכתחילה לא. בישלמה לרבה שאומר שלמה מותר לזרוק, רק לצורך אכילת הבשר. אבל את הבשר הזה אי אפשר לאכול היום, כי זה לא זמנו. אז ממילא ניחא, אני מבין היטב למה זה בדיעבד. אלא לרבה ברבונה שאומר שמותר לזרוק את הדם לצורך הקטרת האימורים, והקטרת האימורים יש לי פה, אז לכתחילה היה צריך גם בשבת קשיה. אומרת הגמרא, אין לך מה מקשיה, והיא בהתאימה. שאני שבות שבת משבות יום טוב. בדבר איסור דרבנן שנוהג ביום טוב, הכרו יותר, ולכן אני יכול לזרוק את הדם על מנת, אבל בדבר כזה שיסודו ודאורייתא, לא יתירו לו לבוא לזרוק את הדם,